בעצם דיברנו על המושג תנאי של עצמו. מה זה תנאי? אחרי זה דיברנו על מתנה על מה שכתוב בתורה, שזה בעצם סיימנו פחות או יותר. אחרי מתנה על מה שכתוב בתורה, השלב השלישי, יש לנו ארבעה שלבים בעצם בסדרה הזאת. אז גמרנו שניים. השלב השלישי זה בעצם מתנה על מה שכתוב בתורה בממון. כבר עסקנו בזה, כי זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אבל לא עסקנו באמת במחלוקת. עסקנו רק בשאלה, מה זה אומר על מתנה מה שכתוב בתורה באופן כללי, כי זאת הדוגמה שתמיד מביאים, ולכן מתייחסים לרבי מאיר דווקא ולא לרבי יהודה, כי הוא מדבר על מתנה מה שכתוב בתורה. ועכשיו אני רוצה לעבור לשלב השלישי. השלב השלישי זה ניקח את מתנה מה שכתוב בתורה, מה קורה בממון, למה בממון רבי יהודה חולק? מה ההבדל בין ממון לבין איסור? למה שם לפי רבי יהודה אפשר לתנות לו מה שכתוב בתורה, ואם נבין את זה, אז למה לפי רבי מאיר לא? אוקיי? ואחרי שזה השלב השלישי, בשלב הרביעי אני רוצה להגיע לסוגיה שלנו בדף נון א', שהסוגיה הזאת מדברת על השאלה איך אתה בדיוק בונה את התנאי. האם אתה מתנה עם התורה או אתה מתנה עם האדם? על מנת שלא תשמתני שביעית, או על מנת שלא תשמתני בשביעית? אני מדבר איתך או אני מדבר עם התורה? כן, אז יש חלוקות כאלה שהגמרא עצמה עושה, ויכול להיות שמתנה מה שכתוב בתורה זה רק כאשר אתה מתנה עם התורה. כשאתה מתנה עם האדם, אז לא. האם זה רק בממון? כי הדוגמאות שמביאים זה על ממון. בשמיטת כספים ובהונאה. זה בעצם שתי השאלות שעולות שמה, ששניהם בעצם זה עניין שבממון. למה? אם אתה לא מתנה עם התורה אלא עם האדם, אז אולי גם לא בממון, אלא באופן כללי זה לא נקרא מתנה, מה שכתוב בתורה. בסדר? אז צריך לראות. אז זה יהיה השלב הרביעי. אז אני רוצה להיכנס לשלב השלישי, שהשלב השלישי בעצם מנסה להבין מה יש בדיני ממונות שהוא שונה משאר חלקי ההלכה. זאת אומרת, למה, או יכול להיות שונה, זאת אומרת, למה לפי רבי יהודה, הדין שמתנה מה שכתוב בתורה לא קיים בממונות? ולמה לפי רבי מאיר כן? זאת אומרת, מה בעצם הוויכוח ביניהם? אז בשביל זה, אנחנו צריכים להבין קצת מה זה בכלל דיני ממונות. וזה אני רוצה לדבר היום. זאת אומרת, מה זה בעצם דיני ממונות? וזאת תהיה, אני כבר הרי היום, שזאת בעצם התשתית כדי לנסות ולהבין את השלבים הבאים. אז אני אתחיל אולי משאלה, שאלה אחרת, נראית אחרת. יש, אנחנו יודעים שבהלכה יש חלוקה של הקטגוריות ההלכתיות לממון ולאיסור. בעצם אני אגיד אפילו לא ממון ואיסור, בוא נדבר על החלקים של השולחן ערוך. יש ארבעה חלקים. טור בעצם יצר את החלוקה הזאת, ואחריו השולחן ערוך, אבן העזר, חושן משפט, יורה דעה ואור החיים, שזאת חלוקה של כלל ההלכה, או לא כלל ההלכה, כי זה עוסק רק בהלכות שנוהגות בזמן הזה, לארבע קטגוריות. החלוקה הזאת, צריך להבין, היא שונה מהחלוקה למשל שעשה הרמב״ם, או החלוקה שעשה רבי בסדרי משנה, כן, בחלוקה למסכתות ולסדרים. מה ההבדל? החלוקה של רבי וגם החלוקה של הרמב״ם היא חלוקה של ההלכות לפי תוכנן. לפי התכנים, יש הלכות שבת, הלכות יום טוב, הלכות תפילה, הלכות בשר בחלב, כל מיני דברים כאלה. אז זה חלוקה לפי תכנים. עכשיו, נכון שהתכנים עצמם מחולקים באופן היררכי. יש טקסונומיה, מה שנקרא, כן? שיטות מיון של התכנים. אז אני אומר, יש נגיד הלכות יום טוב, אז בתוך זה יש הלכות פסח, יש הלכות סוכה, יש הלכות, לא יודע מה, דברים כאלה, או זמנים, מה שהרמב״ם קורא, אז יש שבת, יום טוב, יום כיפור, כל מיני דברים כאלה. אז זה בסך הכל טקסונומיה של תכנים. זאת אומרת, התכנים, אני מחלק אותם לחלוקות ולחלוקות משנה. אבל מה שקובע זה התוכן, אוקיי? לכן, למשל, אם אני רוצה לחפש הלכה כלשהי ברמב״ם, במשנה זה מאוד אסוציאטיבי ולא באמת עומד בחלוקה הזאת, אבל ברמב״ם נגיד, די ברור לי איפה לחפש אותה. אז אם אני שואל את השאלה מה הדין במקרה כזה וכזה, אני יודע באיזה ספר של הרמב״ם לפתוח, אני מוצא את חלוקת המשנה של כל ספר, ואני יודע פחות או יותר איפה לחפש אותה. כי החלוקה התוכנית היא מאוד ברורה. החלוקה של אני אגיד אולי לפני שאני מגיע לטור ולשולחן ערוך, אני היה לי חלום ישן. לעשות חלוקה שהיא בכלל לא חלוקה תוכנית, אלא חלוקה צורנית. חלוקה לפי סוגי סברות. זאת שולחן ערוך של סברות, או רמב״ם של סברות. אבל הוא לא מחולק להלכות שבת, הלכות יום טוב, הלכות כיבוד אב ואם, הלכות אלא הוא מחולק להלכות סברות כאלה והלכות סברות כאלה, הלכות חפצה, הלכות גברא, הלכות סימן, הלכות סיבה, כל החלוקות הלמדניות שאנחנו מכירים, וזה יכול להיות מכל תחומי ההלכה, מבחינה, זה לא נוגע לתכנים, זה נוגע לצורות החשיבה. ואני יכול למיין ככה בעצם סברות ולא תכנים. ואז מה שקורה, זה, מה? כן, אבל זה לא צורות, זה סתם אין בין, אבל זה לא, אין שום דבר משותף באין בין הזה. אני מדבר על סברות אמיתיות. זה לא תבנית מחשבתית, זה תבנית חשיבתית נקרא לו, לא מחשבתית. זאת אומרת, אין שם תוכן, אין שם גם לא סברות משותפות שאתה הולך לפיהן. אין בין זה לזה, אלא שלוש דוגמאות, וגם אין בין זה לזה, אלא שלוש. אז מה, זה שזה אין בין זה אותו דבר? אני מדבר על דברים שבאמת, נגיד, זה דין בחפצה, זה דין בגברה. אבל דין בחפצה ודין בגברה יכול להיות בהלכות תפילה, לפי רב חיים, יכול להיות בהלכות נדרים, שבועות, נזירות, מה שאתם רוצים. כל חזיר, הכל, אוקיי? אבל אני אעשה הלכות חפצה והלכות גברה, או הלכות סימן והלכות סיבה. האם דבר מסוים הוא סימן למשהו או שהוא סיבה למשהו, כן? החלוקות הלמדניות שאנחנו מכירים. ובעצם הייתי יכול לאסוף את כל הצורות החילוק או צורות הניתוח המקובלות, ולעשות שולחן ערוך לפי צורות ניתוח. שבכלל כל התכנים יופיעו באותו מקום, לפי צורת ניתוח, לא לפי תוכן. עכשיו, זה אתגר פילוסופי שאני לא יודע איך פותרים אותו. איך יוצרים טקסונומיה כזאת? כי צריך להבין שזה לא מספיק לאסוף את כל הסברות, ולשים כותרת זאת הסברה, ולאסוף תחתיה את כל מה שאספתי. כי דברים כאלה עשו. למשל, מפענח צפונות של רב קשר, הוא אוסף את כל סוגי החילוקים והסברות של הרוגע צ'ובר, וממיין לפי סוגי החילוקים. ממש. זה ספר שממש עושה את זה. אבל מה שקורה זה שאני כקורא, אני לא יודע איפה בספר לחפש את מה שאני רוצה. נגיד שנתקעתי באיזו שאלה. ואני לא יודע איך ליישב אותה. עכשיו, יש ארגז כלים הלכתי או למדני מאוד גדול, ואני מניח שבתוכו יהיו כלים שאני אוכל להשתמש בהם. אז אני פותח את הרב קשר, ואני רואה, אני מנסה לחפש איזה כלי יוכל לשמש אותי כדי ליישב את הקושייה. אין לי איך לחפש. לפי מה אני, איך אני יודע באיזה פרק לפתוח? אני הרי לא יודע מה יהיה החילוק. אם אני יודע מה יהיה החילוק, זה חפצה וגברה, אני אפתח את הפרק שעוסק בחפצה וגברה. אבל אני לא יודע, אני מחפש את החילוק הרלוונטי. אני צריך לעבור על כל הספר. איך בונים מיון כזה, זה שאלה קצת של קודים, של הצפנה. איך מונים קוד כזה, איך בונים קוד כזה, שאני לא צריך לשלוח לך את המפתח כדי שתצליח לפענח אותו. כן, על זה בנוי בעצם בנויה כל ההצפנה באינטרנט היום. אז זה אותו דבר, זו אותה שאלה בדיוק, ברמה הלוגית. טוב, אבל זה סתם הערב מאמר מוסגר. מה קורה בטור ובשולחן ערוך? בטור ובשולחן ערוך יש חלוקה שהיא חלוקה בעלת אופי שנמצא באמצע. בין החלוקה שעליה אני חלמתי, לבין החלוקה התוכנית. ולמה? תסתכלו על החלוקה של לארבע קטגוריות של הטור והשולחן ערוך. אז זאת חלוקה לא בדיוק לפי תכנים, אלא זאת חלוקה לפי האופי של ההלכות. למשל, חושן משפט ואבן העזר, זה החלקים המשפטיים, מה שנקרא דיינות. בחינות לדיינות, אז זה חושן משפט ואבן העזר. בחינות לרבנות זה אורח חיים ויורה דעה, נכון? אז יש לנו דיינות ורבנות. ההבדל בין דיינות לרבנות זה לא התכנים. נכון? לא, אבל חושן משפט זה לא רק דיני ממונות. לא רק דיני ממונות, דיני בית דין, דיני עדות. למה זה חלק? אבל דיני עדות... לא, אבל דיני דיינות ודיני עדות זה כאן. אבל דיני דיינות ודיני עדות זה בעוד נושאים, לא רק בדיני ממונות. אבל זה לא חלק מהממונות, זה נוגע לממונות. מה זה קשור?
חלק מהמונות זה
את השופט לימי, השופט שופט. ברור, אבל אני אומר, אבל זה נושא לעצמו. למה הוא חושב משפט? אז תכתוב, דיינים ועדים, זה לא רק בממונות, דיינים יש גם באבן העזר. מה זאת אומרת? זה לא רק ממונות. נו, אז מה? אז למה זה חושב משפט? אני מבין שצריך שם דיינים. אני מבין שצריך שם דיינים. ברור, אבל זה לא חלק מהעניין. צריך שם דיינים, נכון. גם באבן העזר צריך דיינים. למה אין באבן העזר? באבן העזר לא צריך לדעת מי השופט.
באבן העזר, זה
זהו, אז למה שמה זה לא? מה, זה, יש פה חלוקות שהן לא כל כך, זה לא חלוקות לפי תוכן. אני אסביר יותר. עוד רגע, אני אסביר את זה יותר. אז הנקודה היא שיש פה חלוקה לפי האופי של ההלכות, לא לפי התוכן שלהן. יש הלכות שיש להן אופי אחר. הן דיינות, ולא רבנות. ההבדל בין דיינות לבין רבנות, זה לא הבדל שבתוכן. יש תכנים שונים, כמובן, ששייכים לזה. אבל מה שמאגד את כל מה שנקרא דיינות, ומה שמאגד את כל מה שנקרא רבנות, מאוד לא ברור מה זה. מה מאגד אותם? למה זה שייך לדיינות וזה שייך לרבנות? נכון, הרעיון זה תוכן. אז
חלוקה שהיא חלוקה של היום שנוהגים לדיינים.
לא, 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 זה הטור והשולחן ערוך, זה לא היום. זה מה שאני אומר. זה הטור והשולחן ערוך כבר עשו את זה. זה לא היום. כן? המושגים רבנות ודיינות זה מושגים שלנו. אבל הטור עשה חלוקה כזאת. אבן עזר וחושן משפט, זה מה שאנחנו היום קוראים דיינות. ואור החיים ויורה דעה, זה מה שאנחנו היום קוראים רבנות. הוא היה מאוד מודע לחלוקה הזאת, זה כבר נמצא אצלו. אוקיי? אז אתם רואים שיש פה איזושהי חלוקה שהיא לא לפי התוכן, היא קשורה לתכנים כמובן, אבל היא לא, מה שמאגד זה לא תוכן. מה שמאגד זה איזשהו סוג של אופי של ההלכות שבהן מדובר. ואני רוצה לשאול, מה זה האופי הזה? מה מייחד את ההלכות שקשורות נגיד לחושן משפט, לעומת הלכות אחרות? אז זה, רוצים להציע משהו? מה מגדיר את חושן משפט?
יחסים שבין איש לרעהו בדברים שנוגעים שדרה עוד בממון, הפסיקת ממון. דברים שיש להם אופי...
אז למשל, איפה היית ממקם את הלכות צדקה, ריבית?
צדקה ריבית זה באמת משהו שהוא יוצא דופן.
למה?
איפה הוא נמצא? הוא נמצא ביורי דעה.
נכון.
הוא באמת לכאורה, גם זה הסיבוק שלו לא ברור.
אוקיי, למה לא ברור? לכאורה ברור מאוד. הוא עונה למה שאתה אמרת, היה צריך לדוחה של משפט. זה לא. אלא אם כן תגיד שהטור והשולחן ערוך פספסו פה משהו. אני לא חושב. לא, דיני נוטל וניתן זה אחד הדברים. זה לא קורה לזה.
אבל הבסיס של משפטים, שיש לנו עומדים, ואנשים אשר להם ברגו למשפט, אשר להם מראים, זה אחד, זה תובע ונדבט, תובע וניתן. וזה מגיע בסיס. זה בסדר גמור. עכשיו, יש לנו מסלול משפטי...
אני שואל, למה צדקה וריבית לא נמצא שם?
צדקה וריבית, למעשה...
למה?
כן,
למה? אתה לא נתת לי, אתה לקחת ממני ריבית, אני תובע אותך לדין, תחזיר לי את הריבית. ריבית תוצאה יוצאת בדיינים.
ריבית כן.
אז למה? אז למה ריבית לא בחושן משפט? כן, אז מה? אני לא קיבל צדקה שיתבע אותי. אני חייב לתת לו. למה שלא יתבע אותי? לא יודע, אני שואל אתכם. אני שואל, למה לא? למה זה לא מופיע בחושן משפט? למה זה לא חושן משפט? יש פה משהו, אנחנו מרגישים את זה הרי, כי התרגלנו לזה. אבל צריך להגדיר אותו. מה זה הדבר הזה שמבחין... למה? אני צריך לתת כסף למישהו. אני צריך לתת כסף למישהו. למה זה לא יחסי ממון בין אדם לחברו? נו, אז מה הבעיה? אז למה זה לא? אז למה לא?
אבל זה כפייה שנוגעת מדין גבאות. גבאי צדקה היו כופים על הציבור.
מאיפה אתה יודע את זה? אתה מסיק את זה מזה שזה נמצא ביורי דעה. איך אתה יודע? מה באמת מייחד את זה? למה אתה מחליט שצדקה וריבית זה אחר? הרי הטור והשולחן ערוך החליטו ככה, לכן הם מיינו את זה ביורי דעה. השאלה היא למה? מה היה הקריטריון?
אתה מסתכל, עכשיו זה ברור באמת. הוא לא משהו שהיה צריך לקחת, יש הלכות בשבת, הלכות מיוחדות. יש אילם את שם של מורה בסוף, שקשה למצוא להם בסיס, משהו שאנחנו...
לא, אבל מה הבעיה? זה שיהיה בחושן משפט. למה קשה? חושן משפט. אני מבין, אבל בחושן משפט יכול להיכנס ריבית וצדקה. מה הבעיה? במה זה מיוחד?
ריבית יוצא בדיינים.
נכון.
אבל ריבית, מה זה בעצם? יש לנו ויכוח לגבי ריבית?
אוקיי.
לא, אין לנו ויכוח לגבי ריבית. זאת אומרת, הבסיס שלי כפי שאני אמרתי, והוא המוצב, היה אנשים אשר להם הרי עבדו למשפט, לפני המשפט, לדיינים, ‫אם זה השופטים, ‫זה תמיד בא מכוח הסכסוך שיש.
‫נכון. ‫גם בריבית הסכסוך, ‫לקחת לי ריבית ואני תובע אותך בחזרה.
‫מה?
‫גם ריבית הסכסוך, ‫לקחת ממני ריבית ואני רוצה את זה בחזרה. ‫כמו גזלת ממני ואני רוצה בחזרה. ‫הגמרא אומרת שריבית זה אחד המקורות ‫לאיסור גזל. ‫גמרא בתחילת איזו נשך.
‫כן, אבל מה, יש לנו פה תובע ונקבע ונקבע?
‫לכאורה, לא יודע, זה מה שאני שואל. ‫אני לא עונה, אני שואל כרגע.
אבל זה משהו שהוא לא הדרך הרגילה, שהרי הריבית...
אז את זה צריך להגדיר.
שמונח בהסכם.
אז את זה צריך להגדיר. אני אגדיר. זה בעצם המטרה שלי. אני אתחיל אולי עם שאלה אחרת. המקובל בעולם לחשוב שבשיח ההלכתי אין שיח של זכויות. זה שיח של חובות. אין לך זכויות, לי יש חובות כלפיך. אני עומד מול הקדוש ברוך הוא שמטיל עליי חובות. ומה שאני מטפל בך, עוזר לך, לא יודע מה, היחסים ביני לבינך, יונקים מהעמידה שלי מול הקדוש ברוך הוא. ולכן בעצם זאת חובה עליי, זאת לא זכות שלך. זאת התפיסה המקובלת. אוקיי? אני אתן אולי דוגמה, יש כל מיני הפגנות, היו הפגנות לפני שנים של הנכים. שהם מפגינים שהם רוצים את זכויותיהם, פוגעים בזכויותיהם. אין להם זכויות. מה זה זכויותיהם? יכולים להגיד, תראו, אנחנו במצב קשה, תעזרו לנו. בסדר גמור. אתם לא יכולים להפגין, לדרוש את זכויותיכם. זה כמו שאני ידרוש את זכויותיו, וידרוש יפגין ושאני לא נותן לו צדקה. החלטה שלי, לתת לו צדקה או לא. יכול להיות שאני רשע, יכול להיות שאני לא בסדר, הקדוש ברוך הוא יטפל בי. אבל אתה לא, מה אתה רוצה ממני? אתה לא בא דברים דידיית. אתה לא יכול, זה, לכן התפיסה המקובלת ביחס להלכה, זה שבהלכה יש בעיקר שיח של חובות, אין שיח של זכויות. אין, לא, לא מדובר פה על זכויות. לי, אני צריך לתת לך צדקה. זה חובה עליי לתת לך צדקה. אין לך זכות לקבל ממני צדקה. נכון, זאת חובה, אבל זאת חובה, לא חובה כלפיך, אלא חובה ושהתורה מטילה עליי חובה, לתת לך צדקה. אז זה התפיסה המקובלת. אבל, זה לא נכון. תפיסה שגויה. יש בהלכה גם שיח של זכויות. ולשיח הזה קוראים חושן משפט. זה מה שמייחד את חושן משפט. למשל, כאשר אני גזלתי ממך, אז פה זה לא כמו צדקה שהקדוש ברוך הוא מחייב אותי לתת לך. לך יש זכות לקבל ממני. פגעתי בזכויותיך. אתה יכול לתבוע אותי על הזכות הזאת. בצדקה אתה לא יכול לתבוע אותי, למה? כי זאת חובה שלי, לא זכות שלך. אתה לא יכול לתבוע אותי שאני אמלא את חובותיי. זה עסק ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אבל אם נפגעו זכויותיך, אז ברור שאתה, נכון שיש גם עליי חובה לא לפגוע בזכויותיך. אבל בסוף בסוף, התביעה היא בגלל שלך יש זכות. אם פגעו לך בזכויותיך, אתה הולך לבית דין. שיגן עליך, שימנע את הפגיעה בזכויות. לכן, בחושן משפט הוא בעצם ספר הזכויות ההלכתי. יש בה בתורת המשפט יש מה שנקרא טבלת הופלד. טבלת הופלד זה, היא קובעת את היחס בין זכויות לבין חובות, נגיד באופן הפשוט יש קצת מורכבויות, מה? היא קובעת את היחס בין זכויות לבין חובות. והיא אומרת, בכל מצב שבו יש לך זכות, יש כנגדה חובה שלי. אם אני, לא יודע, לוויתי ממך, יש לך זכות לקבל את הכסף חזרה. ממילא יש עליי חובה לשלם לך. נכון? יש לי זכות על ממוני, לכן יש עליך חובה לא לפגוע בממוני, לא להזיק את ממוני, וכן הלאה. לפעמים יש זכויות וחובות כלפי הציבור, לא כלפי אדם מסוים, זה לא משנה, עדיין. יש לך זכות מהציבור, לציבור יש חובה כלפיך, נגיד, לא משנה. אבל תמיד ליחס של זכויות וחובות, תמיד יש שני צדדים, יש שני גורמים. צד אחד הוא בעל הזכות, וזה שהוא בעל הזכות, זה יוצר מקים. כן, חובה אצל השני, לא לפגוע בזכויות של, של, של בעל הזכות. הזכות וחובה הם שני צדדים של אותה מטבע תמיד. הזכות שלך היא החובה שלי ולהפך. ככה תפיסה בעולם, בעולם המשפט. בהלכה זה לא כך. במובן הזה צודקים אלה שאומרים שבהלכה זה לא בדיוק שיח הזכויות המקובל. למשל, אני, יש לי חובה לתת לו צדקה, אבל אין לו זכות לקבל ממני צדקה. טבלת הופלד לא מתקיימת פה. לכן למשל הנכים, מבחינת ההלכה, לא יכלו להפגין לתבוע את זכויותיהם. הם יכלו להפגין, לבקש מאיתנו למלא את חובתנו, לעזור לאנשים חלשים. זה הם יכולים לעשות. הם לא יכולים לתבוע את זכויותיהם. אבל, ובמובן הזה ההלכה שונה ממערכת המשפט. מערכת המשפט, זכות שלך זה חובה שלי ולהפך, זה תמיד בא ביחד. בעולם ההלכתי זה לא תמיד בא ביחד. אבל לא נכון שזה תמיד לא בא ביחד. זה לא נכון. ישנם תחומים בהלכה שבהם אין, כנגד החובה אין זכות, לתחומים האלה קוראים יורי דעה. ישנם תחומים בהלכה שכנגד החובה יש זכות, ובעצם הזכות היא זו שמקימה את החובה. לתחומים האלה קוראים חושן משפט. זה המגדיר. עכשיו, הטור והשולחן ערוך לא תמצאו בהם את ההגדרה הזאת, אבל זה ברור שזה מה שעמד מאחורי החלוקה של הטור. שאין כנגדן זכות, כן. אבל זה חובות שמוטלות עליי, אבל הן לא נוצרות מכוח זכות שיש לך. לעני אין זכות לקבל צדקה, אבל לי יש חובה לתת לו. לכן זה ממוקם ביורי דעה. זה ממוקם ביורי דעה בגלל שביורי דעה עוסקים בחובות. וזה שיח החובות ההלכתי. בעולם המשפטי אין ספר שמקביל ליורי דעה. אין. בעולם המשפטי יש רק חושן משפט ואבן העזר. למה? כי העולם המשפטי עוסק רק בדיינות. רק ברובד המשפטי. העולם המשפטי לא נכנס לי לצלחת מה אני אוכל, ובאיזה יום מותר לי לנסוע, ואיזה יום אסור לי לנסוע. זה לא מעניין את המחוקק, החילוני. אבל זה כן מעניין את ההלכה. אבל זה לא נכון שבהלכה אין מרכיב משפטי. יש בהלכה חלק שהוא חלק משפטי. בדיוק כמו כל מערכת משפטית אחרת. ובחלק הזה כן מתקיימת טבלת אופן. לחלק הזה קוראים אבן העזר ובעיקר חושן משפט. את אבן העזר נשאיר כרגע בצד. בעיקר חושן משפט. בסדר? אז מה שמבחין בין ההלכה לבין מערכת משפטית אחרת, זה שקיים חלק שבו אין את טבלת אופן. אבל זה לא אומר שאין חלק שבו יש את טבלת אופן בהלכה. לדבר הזה קוראים חושן משפט. זה החלק המשפטי של ההלכה. ולאו דווקא דיני ממונות. חלק המשפטי. בסדר? כמובן, מטבע הדברים, הרבה מעולם המשפט עוסק בממונות, אבל זה לאו דווקא. את החלק המשפטי של ההלכה זה יחסים בין אנשים. צדקה זה לא באמת יחסים בין אנשים. הבן אדם שלא אני נותן את הצדקה, הוא בסך הכל איך היא תמצא. אני נותן את הצדקה כי הקדוש ברוך הוא ציווה לתת צדקה. אני לא נותן לו משהו שמגיע לו. נכון שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לתת לו. זאת אומרת, הוא הנמען של החובה. אבל החובה מוטלת על ידי הקדוש ברוך הוא, לא נוצרת מזכות שיש לו אצלי. אין לו זכות אצלי. לכן הוא לא יכול לתבוע אותי על הזכות הזאת. אוקיי? בכל דבר של חושן משפט, הוא יכול לתבוע אותי, בבית דין. לכן הלכות דיינים מופיע בחושן משפט. ושבחושן משפט, זה המקום שבו אנחנו דנים בזכויות וחובות הדדיות בין אנשים, ומטבע הדברים, המקום שבו זה מתלבן, זה בית הדין. ולכן הלכות דיינים, ועדים, וטוען וניתן, וכל הדברים האלה מופיע בחושן משפט. מה? נכון, הלכות כתובות זה חושן משפט. זה לא אבן העזר. באבן העזר יש רק דין שאתה צריך לעשות חוזה כזה עם האישה. אבל ברגע שמתעורר סכסוך לגבי החוזה הזה, הולכים לחושן משפט. חושן משפט מטפל בעניין הזה. נכון? למשל, לכן באמת במדינה שלנו, למשל, שמעמד אישי אמור להידון בבית דין, הזכויות הממוניות בין בני הזוג אפשר לדון גם בחושן משפט, בבית משפט. בית משפט לא יסדר גט ולא יבדוק קידושין. אבל את הזכויות הממוניות, מה? בדיוק, במובן מסוים, בדיוק. זה סוג מסוים של חוזים, אבל אחרי שיש את החוזה, אתה הולך לחושן משפט כדי לדעת מה לעשות איתו.
בעצם
נוצר
תחליף
הרבה
יותר
מוכר
לחוזה הקודם, שהוא מסודר יותר של חושן משפט, אז הוא יקרא לזה נזקים, קניין, משפט.
לא, זה כל הרעיון, לא, זה לא תחליף.
ואז מה בעצם? לא שזה תחליף. אלא שזה מורחב יותר. אם אנחנו לקחנו, נניח, שופטים, אלא דיינים, ושיבצנו אותם בחלק של חושן משפט, הרמב״ם יצר חלוקת משנה,
לא, לא, זה עובד הפוך.
בספר נפרד.
זה עובד הפוך.
שופטים, לא?
עובד הפוך. זאת אומרת, קודם כל, כרונולוגית, הרמב״ם היה לפני הטור.
לא, בוודאי.
אבל אני אומר, מעבר לזה, הרמב״ם לא עשה חלוקת משנה, הפוך.
והם עסקו בהלכות.
לא, זה לא קשור, הם לא עסקו בהלכות שלא נוהגות בזמן הזה, אבל זה דיון אחר. אני מדבר על חוד שכן נוהגות בזמן הזה. לא, לא, תקשיב. לא, לא, לא.
שיורדת לשורש.
לא, ממש לא, הפוך.
עם הרזולוציה הרבה
יותר. הפוך בדיוק, הפוך בדיוק. הפוך, לגמרי הפוך. הרמב״ם עושה חלוקת תוכנית יותר מפורטת. אבל אין, רגע, אין ברמב״ם את הקטגוריה הזאת שאומרת, אני עוסק עכשיו בחלק המשפטי של ההלכה. למה משותף לכל הספרים האלה ברמב״ם, נזיקין, קניין, משפטים, שופטים וכו', כולם נכנסו לחושן משפט. למה? כי ברמב״ם אין המשגה שכל הספרים האלה שייכים אליה. קטגוריה כזאת שבעצם אומרת, כל אלה הם התפרטות שלי. בשולחן ערוך יצר את החלוקה הזאת, או טור יצר את החלוקה הזאת. הוא אומר, יש דבר כזה שנקרא החלק המשפטי של ההלכה. וברמב״ם כל הספרים המחולקים האלה הם חלקים של זה. עוד פעם, עזוב את הסיסמאות. תקשיב למה שאני אומר. זה לא משנה, זה לא נוגע למה שאמרתי.
לא, כפי שהחלוקה הזאת הם רצו ליצור אותה, בצורה יותר מוקטנת, בגלל
שהרמב״ם... לא, זה לא חלוקה מוקטנת, זה בדיוק מה שאני אומר לך, זה לא חלוקה מוקטנת, זה טעות בתפיסה. תקשיב למה שאני אומר. ברור שמצטטים את הרמב״ם, ברור שהרמב״ם פוסק חשוב, וברור שהרמב״ם עשה עבודה טובה, אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה, אתה צריך להבין מה המשמעות של מה שהטור והשולחן ערוך עשו. הם עשו צעד אחד קדימה שהרמב״ם לא עשה. בסדר, הבן פינה, אז מה זה מעניין? אני לא עוסק בזה עכשיו. מה עשה הטור והשולחן ערוך? הטור והשולחן ערוך עשו צעד שהרמב״ם לא עשה. ולא הפוך. הם עשו צעד קדימה שהרמב״ם לא עשה אותו. הרמב״ם, עוד פעם, יכול להיות שבליבו הוא כן עשה אותו, אבל בספר, אין בספר משהו שמאגד את נזיקין, קניין, משפטים, טוען וניתן, דיינים. אין, זה קובצי הלכות שונים. בשולחן ערוך ובטור הבינו שיש איזושהי קטגוריה כללית יותר, שבעצם מאגדת את כל הספרים האלה. יש משהו משותף לכל הספרים האלה. את זה לא תמצא ברמב״ם. והשולחן ערוך והטור אומרים, רגע, יש דבר כזה שנקרא החלק המשפטי של ההלכה, שבתוכו נכנסים כמה וכמה ספרים של הרמב״ם. וזה צעד שאותו הרמב״ם לא עשה. זה צעד שאותו עשה הטור. זה בדיוק הנקודה. זה שאתה, כשאתה עושה הכללה יותר גדולה לפירוט שעשה הרמב״ם, זה צעד קדימה, זה לא צעד אחורה. כשאתה מסתכל על זה תוכנית, תוכנית ברור שההכללה הגדולה היא קודם ואחרי זה בא מישהו שמפרט את זה עוד יותר. אבל כשאתה מסתכל על זה רעיונית, זה בדיוק הפוך. כשאתה מסתכל על זה רעיונית, כשאתה חושב על מדע, איך מדע מתקדם? אתה לוקח אוסף של, אוסף של אירועים, של התרחשויות, ואתה תולה את כולו בחוק כללי אחד. זה התקדמות במדע, זה לא נסיגה. זה לא שיש חוק כללי אחד ואני מפרט אותו לכל מיני מקרים, אז התקדמתי. עובד הפוך. את המקרים אני מכיר, עכשיו אני עושה התקדמות, אני יוצר הכללה של המקרים ואני מבין שהם כולם בעצם מקרים פרטיים של משהו אחד, הם כולם נכללים בקטגוריה אחת, וזה מה שעשה הטור והשולחן ערוך. הם אומרים הרמב״ם, ברור שהם הרמב״ם ירגיש שזה קיים, אבל בספר של הרמב״ם אין לזה ביטוי. בספר של הרמב״ם יש 14 ספרים, אתה יכול לחלק אותם בכל מיני חלוקות, אבל יש כמה ספרים ברמב״ם שאת כולם לוקח הטור והשולחן ערוך ומכניס לחושב משפט. למה? כי הוא מבין שיש להם משהו משותף. וההבנה הזו זאת התקדמות. זה משהו שלא נמצא ברמב״ם ונמצא בטור ובשולחן ערוך. בסדר, אני לא בא לדרג אנשים.
לא, בוודאי שלא, אלא מה אנחנו רוצים לומר? שבעצם הרמב״ם בא ואמר, בוא ניקח חלוקה הרבה יותר מורחבת.
אבל הוא לא עשה את החלוקה העקרונית, הוא לא הגיע לחוק הטבע. בסדר, אני לא מאשים אותו, אבל זה לא נמצא אצלו. בטור ובשולחן ערוך זה נמצא. זהו, גם אצלנו, את חוקי הטבע ברא הקדוש ברוך הוא, לא איינשטיין, ולא ניוטון. בסדר, אבל ניוטון ואיינשטיין המשיגו אותם וגילו אותם. זה אותו דבר, הטור והשולחן ערוך היו הראשונים שהבינו שיש פה, או המשיגו, לא הבינו, הבינו אולי יום קודם, אבל המשיגו את זה שההלכה מחולקת לשני חלקים גדולים. החלק המשפטי והחלק ה, לא יודע איך לקרוא לו, הדתי, פולחני, מה שלא יהיה. שהוא לא קיים במערכות משפט אחרות. החלק המשפטי קיים גם במערכות משפט אחרות. כל מערכת משפטית עוסקת בהסדרת דיני הממונות ובהסדרת מעמד אישי בין אנשים. כל מערכת משפטית. בזה אין בהלכה משהו מיוחד. יש הבדלים בפרטים, במה ההלכות אומרות, אבל לא בקטגוריה. קטגורית זה קיים בכל מערכת משפטית. אבל חוץ מזה יש חלק, קטגוריה אחרת בהלכה שלא קיימת במערכות משפט אחרות. וזה לא, אין ברמב"ם רמז לדבר הזה. ובטור ובשולחן ערוך זה בצורה מאוד ברורה על פני השטח. זאת החלוקה שלהם. וזה, כשמבינים את זה, זה מנהיר המון דברים, אתם תראו, זה מנהיר המון דברים שאנשים לא מבינים. רק שאתה מבין את זה, זה הרעיון של ההתקדמות המדעית. כשאתה מבין את הקונספציה, את הקטגוריה הגדולה, אז גם את הפרטים אתה כבר מבין טוב יותר. ואת החלוקות הקטנות מקבלות משמעות כשאתה מבין שהם חלק מאיזושהי קטגוריה גדולה יותר. כי אתה מבין שיש להם איזשהו שורש משותף, שלא הבנת את זה לפני שיצרו את הקטגוריה הגדולה. או לפחות זה לא היה ברור. לפני שיצרו את הקטגוריה הגדולה. קודם שאלתי אתכם, מהי צדקה וריבית? היה די קשה לענות למה זה לא בחושן משפט. כי בהסתכלות הפשוטה, חושן משפט זה יחסי ממון בין אדם לחברו. אז זה גם צדקה וריבית. אבל איך שאני אומר את זה עכשיו, אז אתם מבינים למה צדקה וריבית זה לא בחושן משפט, זה ברור. אז הנה הרווח מהחלוקה הקטגורית שעשינו. מה, למה זה לא שם? זה לא שם בגלל שגם בצדקה וגם בריבית לך אין זכויות. לי יש חובות. לכן ההגדרה של חושן משפט זה לא יחסי ממון שבין אדם לחברו, אלא זה יחסי חובות וזכויות שבין אדם לחברו. זה ההגדרה הנכונה לחושן משפט.
יש משהו בדבר הזה, אני חשבתי תמיד על ספר קדושה. אם אנחנו נסתכל על ספר קדושה, אצל הרמב"ם מה הוא מכיל? ייסורי ביאה מחלות עשרות בשחיטה. מחלות עשרות בשחיטה בקטגוריה של השולחן ערוך יהיה יורד דעה. ואם נחשוף בסדר נשים, כן? יהיה באבן העזר. יהיה באבן העזר. אצל הרמב"ם...
אבל האמת היא שזה באמת שייך ליורד דעה ולא לאבן העזר, גם בשולחן ערוך. כי כשאתה מדבר על איסורי ביאה, נגיד, כשאתה מדבר על איסורי ביאה כשלעצמם, אז לא בשאלה האם קידושים תופסים, או מה זה אומר ברמה המשפטית, אלא סתם איסורי, אם עברת על איסור ביאה או לא, זה יורה דעה, זה לא אבן העזר. אסור לך לבוא כמו שאסור לך לאכול מחלות אסורות. באבן העזר עוסק בהסדרה, הסדרת יחסים בין אנשים בחברה. האם אנחנו מקודשים, מגורשים, מה המחויבויות ההדדיות בינינו?
זכויות חובות, אז באמת מתאים ליורה דעה ולא לבן העזר.
נכון, נכון. אז בקיצור, תראו, אני אביא כמה דוגמאות כדי להבהיר את העניין הזה. מה? לא חושב. לא נראה לי שיכול להיות דבר כזה. מה זה זכות? זכות פירושו שאחרים צריכים לשמור עליה, או לא לפגוע בה. חובה בלי זכות יש, אבל זכות בלי חובה לא חושב שיש. אני אביא אולי קצת דוגמאות. תראו, יש סיפור שמביא רב חזקאל אברמסקי. הוא מביא, יש לו קונטרס על דיני ממונות, או שזה אולי החותן שלו, הרב ירושלימסקי. לא, זה רב חזקאל אברמסקי עצמו. הוא היה אב בית דין של לונדון, כן, בעל החזון יחזקאל, זאת תוספתא. הוא היה אב בית דין של לונדון. הוא מספר שפעם בא אליו יהודי, ואומר לו, תשמע כבוד הרב, אני לוויתי בריבית ממישהו. ושילמתי לו את הריבית. ואז טבעתי אותו בבית דין, שיחזיר לי. ריבית פצוצה יוצאת בדיינים. זה הבית דין בלונדון. בלונדון כנראה הייתה היררכיה, היו בתי דין מקומיים, והוא היה אב בית דין הגדול של לונדון. כנראה שזה היה שם כמה, אני לא יודע. אז באחד מבתי הדין הוא הלך שם, והוא טבע את המלווה, שיחזיר לו את הריבית. ובית הדין אמר שהמלווה לא צריך להחזיר לו את הריבית, כי זה לא ריבית קצוצה. ריבית קצוצה זה ריבית שקצצו אותה בזמן ההלוואה, ורק זה יוצא בדיינים. ריבית לא קצוצה לא יוצאת בדיינים. אז הוא אומר להם, תכתבו לי מהיכן דנתוני. מהיכן דנתוני? נתנו לי את הנימוקים. למה אתם חושבים שזה הדין? לא רוצים לכתוב לך. אומרים לו. הוא בא לרב חזקאל אברמסקי, אב בית דין הגדול, של לונדון, אומר לו, תראה מה שהם עושים. לא רצו אפילו לכתוב לי מהיכן דנתוני, אני אפילו לא יכול לערער. הרי מהיכן דנתוני זה כדי שאני אוכל לערער. יש לי את הנימוקים, אני הולך לבית דין הגדול, אמרתי, תראו, אלה הנימוקים, אני לא חושב שהם נכונים, תגידו אתם.
כן, יש קימלי, ברגע שידוע...
לא, קימלי זה משהו אחר, כן.
אבל אני לא, אתם פסקתם לפי השיטה הזאת.
בסדר, זה דיון אחר, שאלת קימלי...
לא, זה דיון אחר, אבל זה נותן...
שאלת קימלי זה ג'וקר...
להגיד קימלי, אם אתה לא אומר לו כלום...
הוא תמיד נכון.
קימלי, אתה לא אומר לו את המקור.
כן, בסדר, אוקיי.
זה מה שאני
מקווה. יכול להיות. בכל אופן, הבסיס הוא בסיס לערעור, לא לקימלי, כי קימלי אין לו בסיס בכלל בגמרא, זה המצאה. אבל אז הוא הלך לערער, רב חזקאל אברמסקי. לא, זה המצאה, קימלי.
כן, זה המצאה.
כן, ברור. זה לא מופיע בגמרא.
זה משהו שהוא
מאורגן בראשונים, זה מופיע באחרונים. בסוף הראשונים ובאחרונים, אין לזה מקום. בכל אופן, אז הוא הגיע לרב חזקאל אברמסקי, אז רב חזקאל אברמסקי נתן לו את הסתירת לחי השלישית. זאת אומרת, קודם כל הם פסקו נגדו. זה הסתירת לחי הראשונה. אחרי זה הם גם לא רצו לכתוב לו מהיכן דנתוני, זה סתירת לחי השנייה. ואז הוא מערער לרב חזקאל אברמסקי, הוא מקבל את השלישית. אומר לו, הם צדקו. גם בזה שהם לא כתבו לך מהיכן דנתוני. מה הרעיון? זה אומר, הוא מביא בעצמו את המקרה הזה, כדי להסביר מה הרעיון. הוא אומר, כשאתה מגיע לתבוע את הריבית, בעצם אתה מתפקד פה כעד, לא כבעל דבר. אתה עד על זה שהייתה פה הלוואה בריבית, ומישהו לקח ריבית. ועכשיו, לך הביתה. גמרת את העדות שלך, לך הביתה. אם אנחנו נחליט שהייתה פה ריבית קצוצה, אנחנו נוציא ממנו את הריבית וניתן לך. אבל זה לא תביעה שלך כלפיו, לא מגיעה לך הריבית. אתה חתמת על חוזה איתו, הסכמתם על הלוואה בריבית, ומילאת את מה שהחוזה חייב אותך. מה אתה רוצה? הוא לא חייב לך כלום. יש איסור לקחת את הריבית, וההלכה אומרת שאם מישהו לקח ריבית קצוצה, אנחנו כבית דין נוציא ממנו את הריבית וניתן חזרה ללווה. אבל אנחנו ניתן חזרה ללווה לא כי זה שייך ללווה. אנחנו בעצם מוציאים ממנו את הריבית כי לא רוצים שזה יישאר אצלו. זה מדין כפייה למצוות. זה לא כפייה של בית דין על הזכויות שלך. זה כפייה למצוות, כמו שבית דין כופה אותך לבנות סוכה. זה לא בגלל שנפגעו זכויותיו של מישהו. אותו דבר פה. בית דין כופה אותך להחזיר את הריבית מדין כפייה למצוות. ועקרונית יכולת גם לזרוק את זה לים, את הריבית. נכון. הלווה הוא רק עד, זה מה שאמרתי. הוא מעיד שהיה פה הלוואה בריבית, כי בית דין לא יכול לדעת.
לא צריך ליזון עצמך ליוזמה של הלווה.
הוא לא תובע בכלל, נכון? הוא לא במעמד של בעל דין פה. לא במעמד של תובע. הוא במעמד של עד. אתה סיפרת לנו את מה שהיה לך לספר, לך הביתה. אם יגיע לך הכסף, כנראה שהחלטנו שמגיע לך, ואם לא, אז לא. אתה לא צד בעניין. אז לכן, הם אומרים לו, כיוון שכך, מה פתאום שיכתבו לך מכאן דנטוני? לא דנו אותך בכלל. אתה לא הבעל דן, הבעל דבר שאותו דנו. אתה עד. מה עד יכול לכתוב, לבקש מבית דין שייתן לו נימוקי פסק? מה זה קשור בכלל? הבעל דין יכול לבקש נימוקי פסק. ולכן, בעצם, לא דנו אותך, לא צריך לתת לך את הכתב מכאן דנטוני, את הנימוקים של מכאן דנטוני. אתה עד. וזה בדיוק הנקודה שאני מדבר עליה כאן. לכן ריבית מופיע ביורה דעה. ריבית מופיע ביורה דעה, כי גם כשהיא יוצאת בדיינים, בריבית קצוצה, זה לא בגלל שיש זכות שלך ואתה תובע אותה. היא יוצאת בדיינים מדין כפייה למצוות. זה שייך ליורה דעה. גם מי שלא יפריש תרומות ומעשרות, בית הדין יכפה אותו להפריש תרומות ומעשרות. אבל לא בגלל שיש זכויות של הלוי על המעשר. זה בגלל שאתה אוכל איסור, אם אתה לא יפרש את התרומות ומעשרות, ובית דין כופה על המצוות. לכן, ריבית מופיעה ביורה דעה. פעם תחשבו על הבן אדם. תחשבו קצת על המקרה. הוא הרי הסכים לשלם ריבית. הוא חילה אמיתית הרי. הוא הסכים לשלם ריבית, ובגלל זה הוא קיבל את ההלוואה, אחרת לא הוא מקבל את ההלוואה. אז הוא נתן את הריבית, ועכשיו הוא הולך לתבוע בבית דין, תחזיר לי את הריבית. זאת אומרת, הוא שיקר לו, בזה שהוא מסכים לתת לו את הריבית, קיבל בזכות זה הלוואה, ועכשיו הוא עוד מתלונן. כן, בדיוק. ועכשיו הוא עוד מתלונן. עכשיו נכון, את הריבית הוא היה לא בסדר שהוא לקח. הכל בסדר, אבל אתה בטח לא צדיק גמור. כן, זה ברור. בכל מקרה, לענייננו, הנקודה היא שהריבית לא מגיעה לך. ולכן ריבית מופיעה ביורה דעה ולא בחושן משפט. בדיוק כמו שאני לא יכול לתבוע ממני אם לא נתתי לו צדקה, למרות שבסיטואציה הזאת נגיד שהייתי חייב לתת צדקה, מלחוץ צדקה. אבל זה יורה דעה. יורה דעה זה אומר שהצדקה לא מגיעה לך. אתה לא יכול לתבוע אותי. נגיד לכם יותר מזה. היה לי עוד מקרה פעם. היה איזה תלמיד שלי בירוחם, אני כבר עזבתי את ירוחם, והתלמיד שלי בירוחם שכר דירה. וזה יהודי שירוחמי. והתגלה איזשהו סכסוך ביניהם, קשר לסחירות. אז הם שניהם הסכימו שישאלו אותי. מה שאני אגיד, הם מוכנים לעשות. אז מצלצל אליי התלמיד שלי, מתאר לי את המקרה, אומר לי, מה לדעתך הדין במצב כזה? אז אמרתי לו, לדעתי הדין הוא כזה, אני חושב שאתה פטור. התלמיד שלי פטור, הוא צדק בסכסוך הזה, לדעתי. אוקיי, אני אפילו לא זוכר מה היו הפרטים. טוב, באותו ערב אני מקבל טלפון מהשני, תושב ירוחם, לא מהישיבה. מקבל טלפון מהשני, אני אומר, מה, לא שמעת אותי בכלל, ולא, איך אתה יכול לקבוע שורה תחתונה בלי לשמוע את הצד השני? אז ניסיתי להסביר לו שזה לא היה פסק דין, אני לא ישבתי בתור דיין. בתור דיין אתה לא עושה דיונים בטלפון. הוא שאל אותי שאלה הלכתית. השאלה הלכתית, אמרתי לו, מה דעתי? ברור שאם העובדות לא נכונות, אז לא אמרתי כלום. אתה לא חייב לציית למה שאני אמרתי. אמרתי, זה לא קשור, לא מחייב אותך בכלום. זאת אומרת, אני אמרתי שלאור העובדות שהוא הציג בפניי, לדעתי הדין הוא כך. זו שאלה הלכתית, זה לא פסק דין. בא אליי מישהו בשאלה הלכתית, אמר לי, אם כך וכך, בא אליי מישהו בתרנגולת, נגיד. אוקיי, הוא אומר לי, בתרנגולת יש מום כזה וכזה. שאלה אם היא טרפה או לא. אני אומר לו, במצב כזה היא לא טרפה. בסדר? אחרי זה התברר שהוא בכלל שיקר לי. הוא לא תיאר לי נכון את מה שיש אצל התרנגולת. אז מה קרה? הבעיה היא שלו, מה זה קשור? זאת אני אמרתי לו, שאלה הלכתית, הצגת לפני את הנתונים, בנתונים האלה ההלכה אומרת כך. אם הנתונים לא נכונים, אז הוא שיקר. אין בעיה, זה לא קשור. בבית דין, באמת אני לא יכול לעשות את זה. בבית דין אני חייב לשמוע אותו, כי הפסק שאני מוציא בסוף הוא פסק על המקרה. הוא לא פסק על סיטואציה היפותטית. ובמקרה הזה צריך לברר טוב טוב את הפרטים ולראות מה הדין לגבי הפרטים האלה. אוקיי? אבל מה שאני אמרתי לו זה פסק הלכה, זה לא, בעצם מה שאמרתי לו זה יורה דעה, זה לא חושב משפט. באופן עקרוני. כי לא ישבתי בתור דיין, ישבתי בתור רב מורה הוראה. כן? אותו דבר, כן, היה לי סיפור דומה של... של... מה? כן, בדיוק. חושב משפט זה לקבוע משפט, להגיד מה חייבים. מה? כן. יש... מקרה דומה, היה לי, פעם ישבתי, יותר מפעם, ישבתי בהרכב שביטל קידושין. והיה, זה היה זוג, פוחזים, בני 18 שהתחתנו. מה? כן. הוא לא הגיע בכלל למלון, בערב החתונה כבר הוא לא הגיע למלון. אחרי כמה ימים ראו שהוא כבר טס באותו ערב לארצות הברית, הוא חי עם אישה אחרת באיזה בית שם, אני לא יודע, בארצות הברית. אוקיי? משהו מטופש לחלוטין, משובת נעורים של שני טמבלים. הם עשו מסיבה, הכל, אולם, הורים, מתנות, וכל הסיפור. הוא לא התכוון ברצינות בכלל לכל הסיפור הזה. הוא גם ברח עם המתנות, דרך אגב. אז, באמת, הזוי, קרה הזוי. לא משנה, בכל אופן, אז אני טענתי שהרבנות שנים כמובן נג'דעג'ה עם זה, והתחננו לפניו שייתן לגט, ושיחדו אותו, בסוף שיחדו אותו.
אני חושב, יש את בבעת הדמיקן של אדם וסבלת. אז פה, אם הוא כבר לקח את המתנות...
לא, סבלונות זה דיון אחר. סבלונות זה דיון אחר.
לא, זה שאלה אם הסבלונות זה הקידושים עצמם.
לא, לא.
או זה עדות על קידושים
עצמם. פה אין שאלה, כי היה...
לא, אבל אני אומר להפך, בכלל שלקחת מתנות, אז...
כן, אבל זה לא משנה אם זה אתה דמקאצ'ה ועד המסבלי או לא, זה לא יהיה תלוי פה בכלל. שם הדיון הוא, אין לנו עדים על הקידושים. ואז השאלה, אם הסבלונות מעידים שהיו קידושים. אבל פה לא קשור, יש לי עדים על הקידושים. אני לא צריך את הסבלונות בשביל זה.
יכול להיות, אתה אומר, מתן מתנות, והשאיר אותם אצל האישה, אז זה סימן לפחות מצד זה,
שהוא התכוון ברצינות.
שהוא התכוון ברצינות.
לא יודע.
אז זה אני אומר, שאתה מקרה... זה לקח, אז גם סימן אליך.
כן, בסדר, אוקיי. בכל מקרה, אז אני אמרתי שצריך לבטל את הקידושין, לא צריך גט בכלל. ושההתרצות שלה זה על דעת שהיא תקבל תנדו. זאת אומרת, טוב למיטב תנדו, הכוונה, אישה רוצה זוגיות, ולכן היא מוכנה גם לשלם מחירים, אפילו אם הבן אדם לא יודע מה, הוא לא כזה, הוא לא אחר, אבל היא רוצה זוגיות, הפועל לא קיבלה את הזוגיות בכלל. אם היא לא קיבלה את הזוגיות, אז ההתרצות מעיקר הייתה התרצות בטעות. בסדר? ולכן בעצם הקידושים בטלים לא קיימים, לא היו בכלל אף פעם, ולא צריך גט. בדיוק, אז בשביל זה אני מביא את הדוגמה הזאת. כי בעצם הטענה היא, זה דיברתי עם הרב רפי שטרן פה אחר כך, שכמובן לא הסכים, אבל בדיון בינינו באמת עליו, הוא לגמרי צודק, שמה שעשינו שם זה בכלל לא היה מעשה בית דין. פשוט הוראת איסור. או היתר בעצם. אמרנו, תראי, סתם, תדעי לך, את פשוט לא אשתו. זה לא שאני ביטלתי שם קידושין, אלא אני גיליתי למצב שהיה קיים, לא אני עשיתי את המצב הזה. המצב הוא שהיא לא נשואה. אני בסך הכל רק סיפרתי לה את זה שהיא לא נשואה. זה הכל. אז זאת לא פעולה משפטית, זאת לא פעולה של דיין. זאת פעולה של מורה הוראה. אני כמורה הוראה, את יכולה לבוא לשאול אותי, תגיד, קידושין כאלה הם קידושין? לא, הם לא קידושין. לא, לא ביטלתי פה שום דבר, לא צריך פשוט בית דין בכלל. אוקיי? אז בעצם ברעיון זה בעצם שייך ליורה דעה. לא לאבן עזר ולא לחושד משפט. זה יורה דעה, זה הוראת איסור ויתר. למרות שזה נוגע כמובן למעמד אישי והכל. אוקיי? אז זה פשוט רק כדי להמחיש את הנקודה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם את ההשלכה של העניין. ברגע שאנחנו מבינים שזה החושד משפט, זה המשמעות של חושד משפט, עכשיו תראו את ההשלכה של העניין. אני רוצה להציג לכם שני צדדים של מטבע שנראים לכאורה סותרים. אני אגיד כבר את שני הצדדים, ואז אני אפרט קצת יותר. הצד האחד, זה שבדיני ממונות, זה הנושא שלנו בעצם, שבדיני ממונות אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. זאת דעת רבי יהודה, ואנחנו פוסקים כך להלכה. אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. עכשיו, אף אחד לא יעלה בדעתו שאפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בחזיר. אי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה באיסור. אני מתנה, לא יודע מה, שיהיה מותר לי לאכול חזיר. תתנה, לא, תעשה מה שאתה רוצה. אסור לאכול חזיר. אוקיי? אז למה בממון אפשר? והמשנה במציע בצדיק ד' אומרת, מתנה שומר חינם להיות כשומר שכר, ולהפך, זאת אפשר להתנות על דיני ממונות חופשי לגמרי. אז מה זה כל מה שאנחנו לומדים? דיני שומר חינם ושומר שכר, ועושים פלפולים. בעצם אתם יכולים לעשות איזה חוזה שאתם רוצים, שומר שכר שיהיה פטור בגניבה ודעת חייב בגניבה, עשו מה שאתם רוצים. יותר מזה, הראשונים והאחרונים כותבים, אין שום עניין לא להתנות. זה לא שבדיעבד אם יתנית זה חל. לא, אתה יכול להתנות לכתחילה, אין שום בעיה. אין עניין שתעשה דווקא את דין הראשון מהשכר. אתם מסכימים ביניכם? תסכימו, תעשו מה שאתם רוצים. יש חופש ההתקשרות, מה שנקרא. חופש החוזים. אוקיי? תעשה איזה חוזה שאתה רוצה. ההלכה רק עוסקת בשאלה מהי ברירת המחדל. זאת אומרת, אם לא התנתם, אז מה הדין? לכאורה גם זה מה שלא מעניין. אז יותר מזה אני אשאל, למה בכלל זאת תורה ללמוד את דיני שומר חינם ושומר שכר? בעצם הרי מה שמחייב באמת זה מה שהצדדים ייתנו. יותר מזה, גם אם אנחנו לא מתנים, מה עם דינא דמלכותא, או תקנות הקהל, או מנהג המדינה, כל אלה עובדים בדיני ממונות, לא עובדים באיסור, אין מנהג המדינה לאכול חזיר. אבל יש מנהג המדינה ששומר חינם יהיה חייב בגניבה ועבדה. שומר שכר יהיה פטור בגניבה ועבדה. אין בעיה. אם זה מנהג המדינה או שזה החוק, החוק פה יצר מנהג המדינה או דינא דמלכותא, לא משנה, בדיני ממונות זה עובד. אז למה אני שואל, אז למה אני מברך ברכת התורה כשאני לומד במציאה, ואני צריך לברך ברכת התורה כשאני לומד בפקולטה למשפטים פה? זה מה שקובע הרי באמת את הדין. אז למה בעצם בכלל אנחנו מתעסקים עם דין השומר חינם? למה זה נחשב תורה ומה שאנחנו לומדים בפקולטה למשפטים זה לא תורה? יש פה, כל הסיפור הזה נראה מאוד מאוד מוזר. בעצם כל חושן משפט הוא המלצות. זה מה שאתה רוצה, אם אתם מתנים אין בעיה, תתנו שאתם לא חייבים בנזיקין, אז לא תהיו חייבים בנזיקין. יכולים לעשות מה שאתם רוצים, מנהג המדינה, הכל בסדר. על יורי דעה כמובן לא יעלה על הדעת, אין דבר כזה לתנות על יורי דעה. על איסור שלא יהיה אסור, זה ראינו את רבי עקיבא איגר בפאה, כן, שמתנה שלא יהיה שכחה, משהו שוכח, בוא לתנות עד מחר. אז יש צד אחד של המטבע, זה שבדיני ממונות או בחושן משפט, זה התחום הכי אלסטי בהלכה. אתה יכול להתנות עליו, מנהג המדינה קובע, דינא דמלכותא קובע, תקנות הקהל, הכל בסדר, זה גמיש ואלסטי, ככל שתרצה. כל שאר ההלכה, מה פתאום? יש הלכה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. אוקיי? מה שההלכה קובעת, זה מה שהיא קובעת, אתה לא יכול להתנות שום דבר. אז זאת אומרת שדיני ממונות או חושן משפט זה התחום הכי גמיש שיש, נכון? זה הצד האחד של המטבע. הצד השני של המטבע, יש גמרא בבבא קמא, בדף ס' עמוד ב', בפרק הכונס. הגמרא שואלת, כן, זה סיפור על דוד המלך והגיבורים, שהוא שלח אותם להביא מים מבור בית לחם, והגמרא דורשת שם את הפסוקים, והיא אומרת שבעצם הוא שלח אותם לשאול שאלה הלכתית. ומה הייתה השאלה הלכתית? האם מציל אדם עצמו בממון חברו או לא? האם מותר לאדם להציל עצמו בממון חברו או לא? למה? כי הפלישתים התחבאו שם מאחורי גדיש, סוהרים, של חיטים, לא משנה. עכשיו השאלה אם מותר לך לשרוף את הגדיש כדי להינצל, כי אתה במלחמה מול הפלישתים, אבל בעל הגדיש, מה אתה רוצה ממנו? למה אתה תציל את עצמך בממון חברך? זה השאלה שהגמרא שואלת. והתשובה שהסנהדרין שלחו לדוד המלך, זה שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. אתה מלך אתה, הוא מלך פורץ גדר לעשות לו דרך, למלך מותר, אבל לאדם פרטי אסור. או במילים אחרות, תמות. ואל תשרוף את הגדיש של השני. רק אם אתה מלך מותר לך, ואדם פרטי במצב כזה צריך למות ולא להזיק לשני, לממונו של השני. לא, הגמרא אומרת שמה שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. איפה כתוב ברודף שכן? לא כתוב בכלל שהוא יכול לשבור את הכלים. מה שכתוב זה שכשהרודף עצמו שבר כלים, אז הוא פטור מלשלם עליהם כי יש כימלה ודרה במיני. הוא חייב מיטה, אז הוא פטור על הכלים. לא, לא כתוב שהוא יכול לשבור כלים. אה? רגע, זה אני אגיע עוד רגע. אבל זה מה שכתוב שם בגמרא. עכשיו, אלא מאי? רק כפשוטה נשמעת מאוד לא הגיונית, לא סבירה. למה? כמו ששואלים שם, התוספות והרשב"א ועוד, מה זאת אומרת? יש שלוש עבירות חמורות שעליהם יש יהרג ועל יעבור. לא מצאנו שגזל הוא אחת מהעבירות החמורות, או מזיק. הוא אחת מהעבירות החמורות. מזיק זה בכלל שאלה אם יש עבירה. שיעור הפתיחה בבבא קמא בישיבות. כן, האם יש עבירה בלהזיק? מה שכתוב בגמרא בתורה, שצריך לשלם אם הזקת. איפה כתוב שאסור להזיק, שיש עבירה? אז זאת שאלה, לא משנה, זה דנים על זה לחוד. אבל להגיד עכשיו שהעבירה הזאת לא רק שהיא עבירה, אלא זה יהרג ואל יעבור. זאת אומרת, אתה חייב למות בשביל לא להזיק לשני. זה לא יכול להיות דבר כזה. לכן אומרים תוספות והרשב"א, שמה שכתוב בגמרא, שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו, הכוונה שאם הוא עשה את זה, הוא צריך לשלם. לא שאסור לו לעשות את זה. אלא שאם הוא עשה את זה, הוא צריך לשלם. רגע, זאת התוצאה, אבל זה לא כתוב בשום מקום. על זה אנחנו דנים עכשיו. לא כתוב שם שמותר לשבור כלים. אוקיי. אז הרשב"א, שמה שכתוב שאסור לאדם להציל עצמו ממון חברו, אין הכוונה שאסור. הכוונה שכשהוא יעשה את זה, הוא יצטרך לשלם. אם היה מותר להציל עצמו ממון חברו, אז הוא היה יכול לעשות את זה ואפילו לא היה צריך לשלם. מה? כן, דוד, כי מלך יכול להפקיר ממון לצרכיו. אז כל הדיון הוא בעצם על החובה לשלם. ככה מסבירים התוספות והרשב"א ועוד. צריך להבין שההסבר הזה הוא הסבר בעייתי קצת בגמרא. למה? א', זה לא פשט הגמרא. בגמרא כתוב, האם מותר או אסור להציל עצמו ממון חברו? כתוב שהדיון הוא על התשלום. זה דוחה כי אין ברירה, בגלל שאחרת זה לא הגיוני. אבל צריך להבין, אז מה הצד שמותר לאדם להציע עצמו ממון חברו? שאם הוא עשה את זה, הוא פטור מלשלם? למה שיהיה פטור מלשלם? ואדם ישתמש בממון שלי כדי להציל את עצמו. הכל בסדר, מותר לו, כי הוא פיקוח נפש. אבל למה אני צריך לשאת בתוצאה שישלם לי? זאת אומרת, יש קושי גם בהסבר של הרשב"א ושל התוספות בגמרא שם. זה לא הסבר נקי, כן, חף מבעיות. אבל ככה הם אומרים. למה הם נזקקים לדוחה כזה? בגלל הקושי הגדול שמעלים, שגזל הוא לא אחת משלוש העבירות החמורות. ולא ייתכן שבגמרא מה שכתוב זה כפשוטו, שאתה חייב למות ולא להזיק לשני כדי להינצל. אבל רש"י האחרון שם בעמוד, בסמך עמוד ב', רש"י כותב שזה כפשוטו. אסור לאדם להציע עצמו ממון חברו. צריך למות. יהרג ואל יעבור על גזל. פעם שמעתי בשם הרב ליכטנשטיין, אני לא יודע אם זה שמועה, הוא אמר שזה הרש"י הזה, זה טעות סופר. זה לא יכול להיות. זה מופרך. טוב, אין שום אינדיקציה שזה טעות סופר, כל הראשונים והאחרונים דנים בזה, אף אחד לא אומר שזה טעות סופר. אבל נכון, זה קשה. זה קשה הרש"י הזה. איך זה יכול להיות? יש רק שלוש עבירות חמורות. מאיפה מצאנו שגזל הוא גם עבירה חמורה כל כך? אגב, יש שאלות ותשובות בעניין ציון, של ערוך לנר. אז הוא כותב שם, יש לו סדרה שלמה של תשובות, קוף פיבה, נדמה לי יד קוף צדיק משהו, סדרה של איזה 6 או 7 תשובות על הנושא הזה, והוא מרחיב את זה יותר. הוא אומר שיש יהרג ואל יעבור על כל המצוות שבין אדם לחברו, לא רק על גזל. עכשיו, די ברור שהוא לא מתכוון שיש יהרג ואל יעבור על מתן צדקה. ואם אני צריך לתת 100 שקל להניע צדקה, ומישהו מאיים עליי באקדח שאני לא אתן, אני חייב לתת לו ולמות. יהרג ואל יעבור. הוא לא מתכוון לזה. למה הוא מתכוון? הוא מדבר שם, למשל, יש תוספות, סוטה נדמה לי, הגמרא אומרת שמוטב לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. שואל התוספות, איפה מצאנו שביוש זה אחת משלוש העבירות החמורות? יהרג ואל יעבור על לבייש את חברו. אז, מה? כן, אז בפשט, התוספות מבין שיש שם הוראה הלכתית. אני הייתי באמת אומר שזה רק מימרה אגדית. אבל התוספות מבין שזאת אמירה הלכתית. ואז הוא אומר, טוב, זה כמו להרוג אותו, לבייש אותו, כי הדם מסתלק מהפנים, זה כתוב שם בגמרא באותו הקשר. הדם מסתלק מהפנים זה כאילו כמו הריגה. ולכן זה אביזה היו דה רצח או משהו כזה, ויש יהרג ואל יעבור. ככה התוספות טוען. זה תירוץ מאוד מפוקפק כמובן. אז האוכלנר מציע הסבר אחר. הוא אומר, מהרש"י הזה. הוא אומר, כיוון לפגוע בחבר שלך, כן, כמו גזל, זה יהרג ואל יעבור, גם ביוש זה פגיעה בחבר שלך, וזה יהרג ואל יעבור. יש יהרג ואל יעבור על מצוות שבין אדם לחברו. על פגיעה בחבר. עכשיו, מה הרעיון מאחורי זה? עדיין, איך זה פותר את הבעיה? הרי יש 3 עבירות החמורות, איפה מצאנו שהעבירות שבין אדם לחברו גם הן חמורות, שיש עליהן יהרג ואל יעבור. אז אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. מכירים את רב שמעון שקופ על תורת המשפטים. שרב שמעון שקופ אומר שכן, הוא מביא את קושיית המערי בסן, בתחילת שער ה. למה מוצאים חברו עליו הרעיה? הרי יש לך ספק איסור גזל, וספק איסור גזל אתה צריך להחמיר. אז תוציא את הכסף ממך. למה אתה יכול להשאיר את הכסף אצלך אם אתה בספק איסור גזל? נגיד הוא טוען שמה. כי מדובר שהוא טוען שמה, אז הוא לא יודע. אם הוא יודע, אז הוא אומר, אני יודע, אני לא גזלן. אבל אם הוא אומר שמה, אז הוא לא יודע. אז אם הוא לא יודע, אז למה הוא יכול להחזיק את הכסף אצלו? זה ספק גזר. אומר רב שמעון שקופ, אני מקצר את זה, אומר רב שמעון שקופ, אתה יכול לשמור את זה אצלך בגלל שאיסור גזל זה איסור שבא על גבי דיני הקניין. קודם כל אנחנו צריכים לקבוע דיני הקניין, מה שייך למי. הקביעה הזאת היא קביעה משפטית, לא קביעה של ההלכה, היא קודמת להלכה. דיני הקניין, לכן למשל, כל נושא הקניינים כמעט ואין פסוקים שאפשר להוציא מהם דיני קניין. זה דברים שיוצאים מסברות, מתקנות של חכמים, זה לא יוצא מפסוקים. זאת אומרת, זה לא תקנות של חכמים, זה קביעות של חכמים, ויש להם מעמד של דאורייתא. אבל זו קביעה שאין לה פסוק. כי דיני המשפטים נקבעים עוד לפני שהתורה מגיעה. ואחרי שהתורה, כשהתורה מגיעה, אז היא אומרת, ברגע שקבענו בדיני הקניין שהממון המסוים הזה הוא שלך, אז אם אני לוקח לך את זה, אז יש איסור, לא תגזול. אבל עצם דיני הקניין, עצם הקביעה שזה שלך ולא שלי, את זה קביעה של תורת המשפטים. זאת הנחה שאיסור לא תגזול כבר מגיע אליי מן המוכן. לא הוא קובע אותה. אחרי שזה קיים, איסור לא תגזול אומר שאתה לא יכול לפגוע בממון של השני. אבל מי קובע מה ממון של השני ומה לא? את זה קובעים דיני המשפטים, או תורת המשפטים. או במין יכול, זה קביעה משפטית של החברה. אוקיי? והתורה מאגנת את זה באיסור לא תגזול. זאת אומרת שאם אתה פוגע בממון שהוא לא שלך על פי דיני המשפטים, יש איסור לא תגזול. זאת אומרת, שמעון שקופ, אז אם זה ככה, כאשר מישהו תובע אותי ואין לו ראיות, אז מבחינה משפטית, הממון הזה הוא שלי. יש כלל משפטי שהמוציא מחברו עליו הראיה. ברגע שמשפטית הממון הזה הוא שלי, אז זה שאני מחזיק בו כבר לא יהיה כרוך באיסור גזל. כלומר שאיסור גזל זה רק המצב שבו אני מחזיק בממון שהוא לא שלי ברמה המשפטית. אבל אם משפטית זה שלי, אז גם איסור גזל לא יהיה. איסור גזל לא עובד במנותק משאלת הקניין, מדיני המשפט. ברגע שהמשפט אומר שאני יכול להחזיק בזה, אז גם ההלכה מרשה לי להחזיק בזה. ושכל מה שאיסור לא תגזול בא לעשות, זה לאסור עליי להחזיק בממון שמשפטית הוא לא שלי. אסור לי להחזיק בו.
מי אומר שזה?
דיני המשפט. כן, אחד, חלק מדיני המשפטים זה שהמוציא החברו עליו הראיה. עוד פעם, דיני המשפטים בעצם אומרים מה שייך למי. דיני הקניין נקבעים על פי תורת המשפטים. אבל מוציא החברו עליו הראיה זה חלק מתורת המשפטים. כן, כל מערכת משפטית. כן, בדיוק. כל זה תורת המשפטים. אוקיי? ברגע שקבענו את זה, אז ברמה המשפטית, כיוון שאתה לא הבאת הראייה, זה שלי. משפטית. כן, אבל עדיין יכול להיות שבאמת זה לא שלך. ואם באמת זה לא שלך, אז אתה עובר על איסור גזל. למה אתה לא חושש לאיסור גזל? כלומר, זאת הייתה השאלה של מרי בסן. תשובה, אין דבר כזה באמת. מה ששלי או לא שלי נקבע על ידי מערכת המשפטית. ואם המערכת המשפטית אמרה שהדבר הזה אני יכול להחזיק בו, זאת אומרת הוא שלי, אז ממילא ההחזקה בו גם לא תהיה איסור גזל. כי איסור גזל בא לעגן את הקביעה המשפטית של מה שלי ומה לא. אז אם זאת הקביעה המשפטית, איסור גזל לא יכול לשנות את זה. גם לא רוצה לשנות את זה. במוחזק, כן.
במוחזק, אבל כן, במוחזק. אבל יש הבדל אם אדם, אתה חייב להימנן, ולמי יודע למה אני חייב
לך? לא, זה בריא טוב ובריא גרוע, שם הטוב ושם הגרוע, בסדר.
אני יודע שבאמת לקחתי, אני יודע את בריאותי.
בסדר, לא משנה, זה לא חשוב, זה לא חשוב לפה.
אבל זה כללים גם כן.
בסדר, יש כללים, אבל זה לא חשוב, כל זה כללים משפטיים.
זה כללים משפטיים?
כן, הכל. הכל, כן. מה? הוא לא גובר על דין דאורייתא. אין דין דאורייתא, הדין דאורייתא בא לעגן את המצב המשפטי. הוא לא דרבנן, הוא לא דרבנן, להפך. הוא דאורייתא. הגמרא עצמה אומרת, מניין למוציא בחברו, ואז היא אומרת, למה לקרא סברה הוא, כן, מה דקאי וקייב, על איזי לבאסיה. נכון, בדיוק. זאת אומרת, הלא תגזול בעצם בנוי על המערכת המשפטית. ברגע שהמערכת המשפטית קבעה שהממון הזה הוא לא שלי, אם אני מחזיק בו, אז עברתי גם על האיסור ההלכתי של לא תגזול. חוץ מזה שאני גזלן משפטית. מה? בדיוק.
הקומה הראשונה בעצם זה
כללים
המשפטיים.
בדיוק. עכשיו ברגע שבקומה הראשונה הממון הזה הוא שלי, אז אתה לא יכול להגיד לי שבקומה השנייה עברתי על לא תגזול. הקומה השנייה נקבעת על פי הקומה הראשונה. כל זה משפט. נכון? גם באמת אין להם מקור. אוקיי? כך טוען רב שמעון שקופ. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר, כן, בדרך כלל אנשים, על זה דיברתי, אנשים...
היצע הזה של מי בואו, גם כן
מתנן. כן, בואו. לפה שאסר, אז הגמרא מחפשת, מביאה מקור, אבל גם שם היא אומרת שזה סברה. גם שם היא אומרת שזה סברה, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. התפיסה הפשוטה בדברי רב שמעון סקופ, זה היה לי פעם ויכוח עם הרב מאיר ברקוביץ', הוא טען שמה שרב שמעון סקופ מתכוון זה שהמערכת המשפטית קובעת מה שייך למי, לדיני הקניין. אבל לפני הלא תגזול שיש בה הלכה, בתורה, היה מותר לי לקחת את זה למרות זה שלך. האיסור לקחת משהו שהוא לא שלי, כל כולו הלכתי, לא תגזול. ואני טענתי שיש איסור משפטי. לא, גם דיני בן נוח זה הלכה. אני מדבר עכשיו על משהו שקודם לנו. על הדינים. אז אני טענתי שבדיני המשפטים יש גם איסור, לא קביעה מה שייך למי. זאת אומרת, זה גם אסור לי לקחת ממך משפטית, והתורה מוסיפה עוד קומה של איסור הלכתי, חוץ מהאיסור המשפטי. אבל יש גם איסור משפטי. הראיה, שתי ראיות יש לי מדברי רב שמעון סקופ. מה? משפטי, איסור משפטי. החברה. כן? 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 זה מה שהוא טוען, רב שמעון סקופ. ששתי ראיות. ראיה אחת, זה שרב שמעון סקופ טוען שגם למאן דאמר גזל הגוי לא אסור מדאורייתא, הוא כן אסור מדאורייתא. רק הוא לא יהיה אסור מדין לא תגזול, אלא יהיה איסור משפטי. מה רואים? שיש איסור משפטי, לא רק קביעה משפטית מה שייך למי, אלא אם אני לוקח משהו של מישהו אחר, אז עברתי על איסור, עוד לפני הלא תגזול. ובגוי של השיטות שאין את הלא תגזול, האיסור הזה עדיין יהיה קיים. אז רואים שאתה מדבר גם על איסור, לא רק על קביעה מה שייך למי. יש ראיה יותר חזקה אפילו. רב שמעון שואל בעצמו את מה שאתם שאלתם. מה שנועם שאל קודם. למה, אם נניח שיש קביעה משפטית שהממון הזה שייך לך. ועכשיו, אם אני לוקח לך, יש איסור משפטי לקחת את זה. למה שאני אציית לזה אם התורה לא קבע? אם התורה לא מצווה עליי? את לא תגזול היא מצווה, אבל האיסור המשפטי, שקיים בלי הלא תגזול. לא, מאיפה בא האיסור אם אין לו מקור תוקף? אם התורה לא צוותה, למה שאני אשמע בכל זה? אז הוא עונה תשובה מעניינת. הוא אומר, למה שאני אשמע בכל דבר שהתורה כן צוותה? כי הסברה אומרת שמה שהתורה מצווה צריך לשמוע, נכון? הסברה גם אומרת שמה שהמערכת המשפטית אומרת צריך לשמוע. הפה שאסר הוא הפה שאסר גם את זה. לא, בני אדם.
זה מושגים הסכמים בבני אדם, הם מתנהלים.
נכון. והסברה אומרת שאם אתה שייך לחברה, והחברה קבעה איזשהו כלל, אתה צריך לעמוד בו. זה סברה.
נורמות אנושיות, הן נורמות מחייבות.
נכון, זה הטענה שלו.
לא רק מקובעות את ההגדרות.
נכון, זה הטענה שלו.
סנקציות יש בהן.
נכון. עכשיו, ומה רואים מכאן אגב, בשיטת רב שמעון סקופ עצמו? שהוא עצמו הבין שיש גם איסור לגזול משפטית, זה לא רק קביעה קניינית. כי אם זה רק קביעה קניינית, אז אין מה לשאול למה שאני אציית, אני באמת לא צריך לציית, אני יכול לקחת לך. הוא מניח שיש גם חובה לציית, זאת אומרת, אסור לי לקחת לך את זה, בלי קשר ללא תגזול, עוד לפני לא תגזול. ואז זה הוא שואל, למה שיהיה אסור? אז מהשאלה שלו, ברור שהוא מבין שגם אסור לי לקחת, לא רק שזה שייך לך ברמה הגדרתית. נכון? למה אני אומר את זה? מה? רב שמעון שואל, למה שאני אציית לאיסור הזה? אתה אומר שיש איסור. אם זה היה רק קביעה שזה שלך, אבל האיסור הוא רק מצד לא תגזול, אז מה השאלה? אני מציית ללא תגזול. חוץ מזה אני באמת לא צריך לציית. הוא מבין שיש מימד של ציות גם ברובד המשפטי, לא רק בלא תגזול. למה? כנראה שאסור לי לקחת ממך את הדבר, לא רק שהוא שייך לך, לא רק הגדרה. נכון? אחרת אין מקום לשאלה הזאת. לא. לא. התורה מכירה בו, דה פקטו. היא אומרת, התורה מצפה מאיתנו לציית גם לדברים משפטיים. אבל אין ציווי בתורה. זה לא, קדוש ברוך הוא נקרא לזה, לא התורה. קדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לציית לזה. חוץ מזה, יש את המערכת של התורה. או על גבי זה אפילו. יש את המערכת של התורה. יכול להיות איסור משפטי בלי איסור לא תגזול. למשל אצל גוי. יש איסור משפטי לגזול ממנו. למרות שאין לא תגזול, לפי השיטות הראשונים שגזל גוי מותר מן התורה, אז אין לא תגזול על גזל גוי. אבל משפטית אסור לקחת. אבל הפוך לא יכול להיות. לא יהיה לא תגזול אם אין מקבילה משפטית. ולכן במוצאים החבורה לבריה, אומר רב שמעון סקופ, אם ברמה המשפטית אתה לא גזלן, אז גם ברמה ההלכתית אתה לא גזלן. לא יכול להיות שאתה תהיה גזלן הלכתי בלי שאתה גזלן משפטי. אבל ההפך כן יכול להיות.
וזה גם תופס, כי מבחינה מושגית לנו יש נניח בין 13 מצוות. דנים מתי הגוי חייב.
מתי שהוא מבין.
של הגוי, מה החיוב שלה? מה המקום של החיוב?
לא.
אתה חייב בשם מצוות בנו. ומתי? קטן הוא חייב?
כן. בגוי, הראש כותב, וגם החתם סופר, שבגוי לא נאמרו שיעורים. שיעור גדלות הוא אחד השיעורים. ושיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני.
כן.
בגוי אין שיעורים. זאת אומרת שהשיעור, הגיל המחייב, זה ממתי שהוא מבין.
מתי שהוא מבין.
כן.
ההבנה.
כן.
זה לא, אני מבין, אני מכיר את החתם סופר, כן. גם שום פישר דן בקשה, אני אומר, כן. עם מה זה בא, מה זה בנוח, אם זה גוי פלוס, וכל הדברים האלה, כן. אבל מה אנחנו למדים מזה?
שמה?
שמה? שבעצם היצירה של החיוב הזה מקורה בהסכמה האנושית.
נכון, בסברה. נכון.
בסברה.
בדיוק.
יש גם על...
נכון. שמשהו שהיה קיים שם למרות שעוד לא היה ציווי של התורה, כי זה דרבנן. כן, כן, נכון. או הוא פרה את שיער ראש האישה בסוטה. למדים מכאן שאנשים היו מכסות את הראש בעבר, וממילא כנראה יש סטנדרט שצריך לכסות את הראש. הלכתי על גבי הנורמות האנושיות הקיימות. זה מילים, זה מחייב אותך הלכתית, אבל איך לקרוא לזה בדיוק זה שאלה אחרת. לא הבנתי. כן, כן, ברור. אבל רש"י יש שם שני הסברים. ואחד ההסברים, פרה את ראש האישה, רואים, מכלל רואים שזה היה אסוף. אז מה זה אומר? שלא שהתורה מצווה לאסוף, אלא רואים שנהגו לאסוף, עובדה שנהגו לאסוף. לא, עכשיו בא הפסוק, ומהפסוק אנחנו רואים, מהפסוק אנחנו רואים, זה הפירוש הראשון של רש"י, יש לו שני פירושים. לא, ושגם ראוי לכסות כמו שהם היו מכוסות. זה גם רואים מהפסוק. קודם כל רואים שהם היו מכוסות, זה סטנדרט שקבעו לפני התורה. מה? אז זו השאלה הגדולה שם. השאלה איך להתייחס בדיוק לדיוק הזה של הגמרא. האם זה דין דאורייתא? זאת לא מצווה מנויה. אף אחד לא מונה את זה כמצווה. אה? כן, נכון, כתבתי על זה גם ביקורת. בכל אופן, אז לענייננו, כן, ציפייה של הקדוש ברוך הוא לציית, זה לא ציווי של השם, זה הסכמה של בני אדם, והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לציית לה, זאת אומרת להתנהג על פיה. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שנגיד, אנחנו חוזרים עכשיו לגזל, כן? ומה אמרנו? שאלו התוספות והרשב"א על הרש"י, איך זה יכול להיות שגזל הוא אחת משלוש העבירות החמורות, שאדם לא מציל עצמו בממון חברו? התשובה הוא לא אחת משלוש העבירות החמורות. איסור לא תגזול נדחה לפני פיקוח נפש. אבל עזוב את איסור לא תגזול, הממון הזה הוא שלו. אתה לא יכול לקחת את זה. לא בגלל איסור לא תגזול. אתה לא יכול לקחת את הממון הזה כי הוא שלו. בלי קשר, איסור לא תגזול נדחה. אבל למה אתה לא יכול לקחת את זה? מדיני המשפטים, זה שלו. הוא לא חייב לך כלום. זה שאתה בפיקוח נפש, זה לא משנה כלום לגבי הזכויות שלו. מה זה קשור לזכויות שלו? זה משנה את החובות שלך. אתה לא יכול, לא חייב בחובות כשאתה תחת איום של סכנת נפשות. אבל זה לא משנה כלום בזכויות שלו. ואם האיסור שלי לגזול אותו או להזיק אותו הוא חושן משפט ולא יורה דעה, אז זה אומר שזה לא חובה עליי. זה מתחיל בזכות שלו על ממונו, שממילא לי אסור לפגוע בה. אבל את הזכות שלו, המצב של הפיקוח נפש שלי לא דוחה. מה הזכויות שלו קשורות לפיקוח נפש שלי? וכיוון שעליי אסור לקחת את זה, בגלל שיש לו זכויות, אז ממילא לי אסור לפגוע בהן, לכן אני צריך למות ואסור לי לגעת בזה. לא בגלל לא תגזול, אין לא תגזול. לא תגזול נדחה. לא, לא, לא. אתה מדבר על טענה אחרת. אתה שואל, בסדר, למה שלא הסכים? צריך לוותר. בסדר, הוא לא ויתר, הוא רשע, הקדוש ברוך הוא יתחשבן איתו. אבל זה שלא, הוא מקבל את ההחלטות. ואני לא יכול לקחת את הדבר שלו בלי הסכמתו, כי אני בפיקוח נפש. הפיקוח נפש שלי מוריד חובות שלי, לא זכויות שלו. לא, הפוך, לא תגזול לדחה. כי הוא לא אחת השלוש עבירות החמורות. צודקים התוספות והרשב"א. אומר רש"י, נכון, הלא תגזול נדחה, אבל מה שאסור לי לקחת את זה ממנו זה לא בגלל לא תגזול, כי זה שלו, יש לו זכויות. הזכויות שלו לא מתפוגגות בגלל שאני בפיקוח נפש. זה שאני בפיקוח נפש יכול לפוגג חובות שמוטלות עליי, אבל לא זכויות שלו. מה הקשר בין הפיקוח נפש שלי לבין הזכויות שיש לו על ממונו? מה, בגלל ש... תחשבו, אני עכשיו למשל חולה מסוכן, אני צריך כליה. אני יכול לתפוס אותך, לקשור אותך, להוציא לך כליה, וללכת לרוץ לבית חולים שיכניסו לי אותה. פיקוח נפש, למה? פיקוח נפש, מה הבעיה? למה לא? אתה לא תמות. אני אעשה את זה, הגיע, אני, הכל בסדר, לא תמות. זה גזל, בגלל פיקוח נפש, מה הבעיה? מה זה משנה? חובל זה גם, זה אחד משלוש העבירות החמורות? חובל? זה חובל. זה אחד משלוש העבירות החמורות? לא.
לא, ודאי ש...
נו, אז למה אסור לי לעשות את זה? זה נדחף, זה פיקוח נפש שלי. למה לא? כי אני לא יכול לפגוע בזכויות שלך כשאני בפיקוח נפש. זה לא משנה, הבדלים, תעשה איזה הבדלים שאתה רוצה. זה לא קשור, יש הבדל, אז מה? בסופו של דבר, יש פה איסור שהוא לא משלוש החמורות, ואתה אומר בעצמך, הוא לא משלוש החמורות. נו, אז למה אסור לי לעבור עליו? אני בפיקוח נפש.
אני אומר שמותר לך לעבור עליו.
אז אני יכול לקחת לך את הכליה?
לא, לא לגבי כליה.
למה לא? יש איסור חובל, הוא לא משלוש העבירות החמורות. למה אסור לי לעבור עליו? אני בפיקוח נפש. מילים, 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 זה מילים, תגיד לי את הכלל ההלכתי, יש שלוש עבירות חמורות, עבירת חובל היא לא אחת מהן, למה? למה? אז איך כן להסתכל? אז איך כן להסתכל? אז איך כן להסתכל? זה מילים, איך כן להסתכל? יש איסור חובל, הוא לא אחת משלוש עבירות החמורות, זה הכל. אז אני מצאתי, הנה עכשיו אני מראה לך, אני מצאתי. והתשובה היא שכל דבר שהוא זכות שלך שמכוננת חובה שלי לא נדחה בפני פיקוח נפש שלי. לך יש זכות על הכליה שלך, אני לא יכול לקבל החלטות על הכליות שלך. לא בגלל איסור חובל, איסור חובל נדחה. אבל הכליה הזאת היא שלך. זה שאני עשיתי חשבונות, אז מה אם עשיתי חשבונות? את החשבונות על הכליה שלך רק אתה עושה, לא אני. אבל גם על הממון שלך ככה. זה מה שרש"י אומר. אותו דבר. רש"י אומר, כיוון ש... ובניין ציון אומר יותר, גם על הביוש, הכל. כל הדברים שיסודם בזכויות שלך, אז גם אם החובה שלי נדחית כי אני בפיקוח נפש, זה לא משנה. כי הזכות שלך בעינה עומדת. הפיקוח נפש שלי לא מפוגג את, את, את הזכות שלך. זהו.
ואז רק אם קם לו זכות כנגד החובה, אז אני יכול לעשות...
בדיוק.
אז כל אחד עומד...
נכון. תחשבו, את... לא משנה, אבל זה לא חובה שמוטלת עליו, אלא עליי. מה זה קשור? הזכות שלו, הממון שלו, רק הזכויות שלו, רק הוא קובע. אתה לא יכול לעשות חשבונות על הממון שלו. אני אביא דוגמה שתחדד את זה יותר. אני כבר צריך לסיים. אני אביא דוגמה שתחדד את זה יותר. ישבנו פעם סביב שולחן עם איזה חבר ליצן שיש לי בבני ברק, והיה שם מישהו שקרא באיזה ספר. אמר לו, וואלה, את הספר הזה חיפשתי כבר שנים. זה אומר לו, תראה, יש לי שתי אפשרויות. או לקחת לך את הספר ולעבור בלא תגזול, או להשאיר אצלך את הספר ולעבור בלא תחמוד. כי אני חומד אותו. עכשיו, כיוון שאני עובר איסור בין כה וכה, אז אני לפחות אקח את הספר. עכשיו, זה כמובן טעות בהבנת גדרי לא תחמוד, והוא ידע את זה, הוא תלמיד חכם, אבל... מה לא נכון בסיסית בטיעון הזה, אפילו אם הוא לא היה טועה בגדרי לא תחמוד? שאת השיקולים שלך, אתה לא עושה על הממון שלי. שיקול שלך יכול להיות נכון, לא בגלל שהוא לא נכון, הוא נכון. אבל על הממון שלי, על הזכויות שלי, רק אני קובע. וגם אם אני לא בסדר, זה חשבון שלי עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להיכנס לטריטוריה שלי ולעשות חשבונות על הממון שלי. אוקיי? אז זה אותו דבר על כליה, ואותו דבר על ממון, ואותו דבר על כל דבר. זה מה שאומר רש"י, זאת שיטת רש"י לפחות. אז רש"י אומר
שכתוב התנאים שיתנה יהושע את הארץ, שאדם יכול זה, אז יש דברים
לא קשור, זה התניות, זה התניות, אני מדבר על עיקר הדין עכשיו. עיקר הדין, בעיקר הדין רש"י אומר
כי כך לא
שב כתך
לוחות
בריאה,
יש עוד דברים כאלה.
לא, לא שב כתך, זה לא נכון. החיים נשארו גם ככה, אבל לא משנה, עזוב, אני לא נכנס עכשיו לשאלות דרבנניות. אני מדבר עכשיו על עיקר הדין. מעיקר הדין, אומר רש"י, שאתה לא יכול לפגוע בזכויות של השני, גם אם אתה צודק. הלכתית אתה צודק, אין לך שום חובה, פיקוח נפש דחה את החובות. אבל אתה תהיה צודק על הממון שלך, לא על הממון שלי. זה הכל. עכשיו, אני רשע שאני לא נותן את הממון כדי להציל את החיים שלך. הקדוש ברוך הוא התחשבן איתי. אבל כל עוד אני לא מסכים, אתה לא יכול לקחת את זה. לא. כך אומר רש"י. לא, בדיעבד, ולכתחילה והכל, אתה לא יכול לקחת. אתה צריך למות. כך אומר רש"י, כן. כן, מה זה הגיוני? זה הדין. אם השני לא מסכים, אסור לך לקחת. אני אומר, רוב הראשונים חולקים על רש"י, נדבר על שיטת רש"י. הוא אמר, זה טעות, אבל ברש"י זה כתוב, הוא אמר, עוד גזות, אז מה אם הוא אמר? ברש"י זה כתוב, כולם דנים בזה, זה שיטת רש"י. אגב, יש לי ראיה לזה מגמרא בכתובות. יש ראיה ברורה לרש"י הזה, מגמרא בכתובות.
ואומרים שמה שכתוב שזה מה שרש"י, זה רש"י לא כתב.
בסדר, יכול להיות שיש מקומות שבהם רש"י טעה, פה זה לא המצב. כל הראשונים דנים בזה, האחרונים, זה לא, אין שום טעות סופר, זה שיטת רש"י. והבניין ציון כותב את זה מפורש, שיטת הבניין ציון, אתה יודע מה, לא רש"י. הוא כותב את זה מפורש, בוא נדבר על זה, כן. הוא אומר יותר, הוא אומר על כל העבירות של בן אדם לחברו. אבל עוד פעם, העבירות של בן אדם לחברו שיסודן בזכות של החבר, זה הנקודה. לא, לא משנה, אבל אומר, יש שיטה כזאת. אני אומר יותר מזה, יש לי גמרא בכתובות שהיא ראיה ברורה לשיטה הזאת. גמרא מפורשת. וזה אני כבר לא אכנס כאן, אין לי זמן לזה. מה שאני רוצה זה רק, מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה. לכאורה, יש פה בעצם איזה מתח בין שתי הסתכלויות שהן לכאורה הפוכות. מצד אחד, דיני ממונות זה הדבר הכי גמיש ואלסטי שיש בהלכה. אפשר להתנות על זה מנהג, דינא דמלכותא, הכל, תעשה עם דיני ממונות מה שאתה רוצה. מצד שני, דיני ממונות זה הדבר הכי קשיח וחמור שיש בתורה. יהרג ואל יעבור ואסור לך לפגוע בדיני ממונות. איך זה מתיישב? דיני ממונות זה הכי קשיח או הכי גמיש? יש פה שני צדדים שנראים הפוכים. תשובה מאוד פשוטה. וזה קשור למה שאמרתי קודם. זה לא דיני ממונות, זה דיני זכויות. עכשיו ככה. כשדיני חושן משפט מוגדרים להיות זכויות שלך, שמכוחם יש חובה שלי. אוקיי? אם אנחנו מתנים, או מנהג המדינה, לא משנה זה כמו התניה, אתה מוותר על זכויותיך. התניה צריכה להיות על דעת שני הצדדים. אתה מוותר על זכויותיך. מה הבעיה? מותר לך לוותר על זכויותיך. נכון? אבל אם לא ויתרת על זכויותיך, אז אני לא יכול לפגוע בהם אפילו אם אני בפיקוח נפש. זה לא שאלה של חומרה וכולה. השאלה היא מי הבעל הבית על הזכויות האלה. אתה הבעל הבית. אז הצד של הכולה הוא שאם אתה מוותר, אין שום בעיה. זה לא כמו בחזיר. בחזיר אי אפשר לוותר, אין מי שיוותר. אסור לאכול חזיר. אבל פה התורה נתנה לך זכויות. אתה לא רוצה את הזכויות, אתה רוצה לוותר, שיהיה לך בריאות, תוותר. לכן זה הכי גמיש שיש. אבל אם אתה לא מוותר, היחיד שיכול לפגוע בזכויות שלך זה רק אתה. אני לא יכול לעשות שום שיקול, נכון ככל שיהיה, וחמור ככל שיהיה בשביל לפגוע בזכויותיך. ולכן זה שני צדדים של אותה מטבע, אין שום סתירה. כל עוד אנחנו מבינים שהרעיון של דיני ממונות זה שזה דיני זכויות. וכשהתורה אמרה שאתה לשומר שכר מגיע, למפקיד את לשומר שכר מגיע פיצוי על גניבה ועבדה, היא לא אמרה שצריך לשלם לו על גניבה ועבדה. היא אמרה שמגיע לו גניבה ועבדה. כי אם אני רוצה לא לקחת, אני מוותר על זה שמגיע לי. אין שום בעיה, לתורה אין בעיה, אם זה שאני מוותר, מותר לתת לך מתנות. לכן אפשר להתנות על דבר שבממון. להתנות על דבר שבממון אפשר בגלל שהתפיסה היא שדבר שבממון זה זכות שהתורה נותנת לך, זה לא חובה עליו לשלם לי. אם זה היה חובה עליו לשלם לי, אי אפשר להתנות כלום, הוא צריך לעשות מה שהתורה אמרה. מה? הפעם? כן. ודאי, יש לי זכות על אדם על גופו, מה זאת אומרת? בסדר, זה מי אמר דדם עדידך סומק תפי, למה זה קשור? זה לא שני הצדדים, זה אותו צד, זה. אתה לא צריך להגיע בכלל לחומרת העבירה, זה מה שכתוב פה. זה מה שאני אומר, כי ברצח זה דוחה את הפיקוח נפש שלי בגלל חומרת העבירה. אבל גם אם רצח לא היה עבירה כל כך חמורה, לא הייתי יכול לרצוח אותו, כי גם לגזול אותו אני לא יכול. או לקחת ממנו כליה אני לא יכול. אז בדיוק שאני רוצה. אבל ברצח יש גם עוד משהו שהוא גם החומרה של האיסור. מה שאין בחובל ובגזל. ובמובן הזה הוא כמו שלוש החמורות. אבל ברצח באמת יש עוד מימד שבגללו אסור לי לרצוח, וזה פשוט בגלל שזה זכות של האחר. אוקיי? טוב.